היי, כאן אחי נועם קלר ליברמן.
וטובית קירשלייכטר.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. עוד רגע, אני אפה.
מדריך להורה שאמרו לו שאוטיזם זאת מתנה והוא מגלה שפתק החלפה.
כאן נשתף באמת מה זה להיות אימא לילדים על הספקטרום. לקטר, להתעצבן.
ובעיקר ננסה להבין איך אפשר להיות אימא וגם בן אדם עם חלומות, שאיפות וחיים של עצמי. בואו נתחיל.
אז שלום לכולם, ערב טוב. אני טובית קירשלייכטר, איתי נמצאת אחי נועם.
אחי נועם קלר ליברמן, הרבה שמות משפחה.
מה שלומך?
בסדר, לא נפגשנו פה הרבה זמן.
נכון. לא, נפגשנו ודיברנו כל התקופה, זה לא ש...
לא, נפגשנו וישבנו כדי שגם כולם ישמעו את מה שיש לנו להגיד.
האישיות הפודקאסטית שלנו אולי, אם יש דבר כזה, לא נפגשה. אנחנו רק נגיד שאנחנו נפגשות בספטמבר 2024.
שנה שלמה אחרי הפעם האחרונה שנפגשנו.
נכון, אנחנו בעצם 11 חודשים אחרי אותו שמחת תורה, 7 באוקטובר. שבעצם עבר לנו צונמי, זה מה שצריך להגיד אותו. בדרך כלל פה חשבתי לעצמי שהלוואי והתאריך שאני אומרת את זה עם הקונטקסט, נסתכל על זה בעוד שנה, בעוד שנתיים, ונגיד וואו, היום אנחנו במקום אחר, וכמובן לדורי דורות שאת הפודקאסט הזה לא את מייקשיב לו, הנינים שלי אולי לי מושג, אבל שכן נוכל להסתכל על התקופה ונגיד וואי, איך היינו אז ואיך אנחנו עכשיו בקטע טוב, הלוואי. מאחלת לנו.
אז נגיד רק שלאור המפגש המחודש החלטנו להתחדש, והפעם אנחנו, איך אומרים, השתדרגנו.
לגמרי.
אנחנו
מקליטים. אין שדרוג יותר גדול מזה, כמו שאומרים.
והפעם אנחנו מקליטות באולפן ההקלטות הסופר מקצועי של די-ג'י שרית גרין, שמלבד היותה סופר מקצועית בענייני מוזיקה והקלטות, היא גם אימא מיוחדת בעצמה. אז איך אומרים... דאבל כיף להיות פה.
לגמרי. אז תודה לשרית על באמת כל ההנחיה והליווי, ובאמת ככה מרגיש שבכל זאת נגיד שזאת שנה חדשה, עם תקווה חדשה, וזה שאנחנו כאן מקליטות באולפן, זה סופר מגניב מבחינתנו. זאת כן הזדמנות להגיד שעם כל הנתק, לא נתק, עם כל הפסקה של הפודקאסט, אנחנו כן מרגישות את ההדים שלו, גם עם ההפסקה, עם התגובות של אנשים, זאת אומרת, יש כן נכון. תחושה שעשינו משהו, שהתחלנו משהו, באמת זה ככה נקטע, כמו הרבה דברים שנקטעו.
נכון, רק היום ככה, מהרגע שאלינו כמה פוסטים שאנחנו בדרך לכאן, באמת פתאום אנשים שלחו לי, וואו, ראיתי, איזה כיף, וזה ממש מחמם את הלב ונותן כוח.
מאוד.
אז אני מקווה איך טובית יחד קורת לזה, עונה 2?
כן.
מקווה שהיא תהיה מוצלחת.
נראה לי שזה לגמרי עונה 2. כמובן כמו תמיד הייתה לנו התלבטות גדולה ממה להתחיל ועל מה לדבר ואיך לדבר, וחשבנו שאנחנו לא יכולות, יש לנו המון מה להגיד כרגיל, אתם יודעים, על נושא החינוך והחינוך המיוחד וחוגי תמיד והשילוב והאבחונים וכל הדברים האלה, אפשר
לחשוב ששתקנו שנה שלמה,
איך אומרים, כן, החג הקשה הוא אותו חג וההתמודדויות הם אותם התמודדויות, אבל כן חשבנו באמת לדבר בכל זאת איך עברה לנו השנה האחרונה?
נכון.
מה קרה לנו באותו 7 באוקטובר? ממש, לך ולי, כנשים פשוטות על כדור הארץ הזה, שאומנם לא היינו...
שלא גרות בצפון או בדרום.
בדיוק, לא, באמת לא היינו במרכז ההתרחשות, אבל הרגשנו, חווינו, כאבנו, בכינו, וכן ככה קצת לדבר. אנחנו גם נגיד שהכי נועם תשתף אותנו גם מה זה להיות אשת מילואימניק, אני אשתף מה זה להיות חברה של אשת מילואימניק, שאני לא חושבת שפתחנו את זה עד עכשיו. אז את רוצה להתחיל?
אני חושבת שזה אחת הסיבות, לא היחידה, אבל זה אחת הסיבות שככה הייתי בשקט, כי באמת הרגשתי שאין לי מה להגיד. פתאום הכל מקבל איזושהי פרופורציה אחרת, וצריך לחשוב על הכל מחדש. וגם טכנית, לא היה מתי לכלום בשביעי לאוקטובר בלילה, לא יודעת. אז האיש שלי נעלם לו לאי שם בדרום, והוא לא כאילו בתפקיד קרבי וממש ככה בתוך האש, אבל הוא פשוט לא היה בבית. והוא נעלם לי בהתחלה לתקופה ממש ארוכה, אחר כך היה הולך ובא. אבל כל השגרה שלנו בבית ממש נעלמה. ולקח לנו המון המון זמן לבנות אותה מחדש. אז הוא חזר הביתה. ואל תדאגו, הוא הלך כבר שוב.
חזר עם אופציות לשינויים, מה שנקרא.
חזר עם... כן, אז זה אפשר לעשות דרך בפני
עצמו. עם זה שאמרו לו שאנחנו מחזרים אותך לפה.
זה לפודקאסט הבא בנושא זוגיות, איך הוא חזר ואמר לי, למה עושים ככה? מה? לא הייתי פה 3 חודשים. מה אכפת לי? ככה עושים.
תודה ששרדתי, בן אדם, מה? כאילו, המילואים... אני תמיד אומרת שהמילואים זה הדדי. כל אחד עושה את המילואים שלו, יש את המילואים בבית, יש את המילואים בשדה הקרב או בשדה או איפה שנמצאים, כל אחד נותן את החלק שלו. תוך כדי שדיברת, אני חשבתי על עצמי, אני ממש מרגישה שיש את עצמי לפני המלחמה. אני קודם כל ממש מתגעגעת לזה שהייתי כותבת כל מיני פוסטים מצחיקים, ועכשיו אני מרגישה שזה לא שייך לכתוב משהו מצחיק. א', אני תמיד פוחדת להעלות משהו, כשחס וחלילה קרה איזה משהו בחדשות ופספסתי, אני בנאדם שמפספס חדשות, אני האלה שהרבה פעמים קורה איזה משהו וכולם מדברים על זה ואני עוד לא התאפסתי ועוד לא מבינה, למרות שאני מחוברת, עם כל זה שאני מחוברת זה מלא פעמים משיג אותי וזה חסר, אני חושבת שהומור זה באמת כלי משמעותי לי מאוד מאוד בחיים להתמודד עם היותי, עם על מספר ילדים וצרכים מיוחדים ובלי הומור אני באמת לא כל כך מתפקדת ואני קצת מרגישה שהמלחמה לקחה לי את זה. עכשיו אני גם אגיד, יש לי הומור בתוך עצמי, אבל אם אי אפשר לחלוק את זה עם אנשים, והמדיה זה באמת מקומות חזק מבחינתי לעשות אותו, ואם אני לא מרגישה שם בנוח לעשות את זה, אז אני ממש מרגישה שכאילו במלחמה נעלם לי איזשהו משאב כוחות פנימי חזק מאוד, שהיה לי, כמובן, הוא עדיין קם בתוכי, הוא עדיין נמצא. אני עכשיו תחילת שנה, אני מרגישה שאני מגיעה לאספת הורים, ואני מבדרת שם את הצוותים, בסדר? זה אספת הורים בשבילי, חצי מופעי סטנדאפ, אחרת אני לא שורדת. אבל זה אחרת.
אני חושבת שזה כאילו תובנות של קצת יותר מאוחר בשנה הזאת. אני חושבת שבהתחלה, ובאופן טבעי כנראה, באמת, לא יודעת, לפחות אצלי היה לי שקט כאילו במוח. זה לא שאלה, באמת לא היה לי מה להגיד. זאת אומרת, רגשתי שהכל ככה נעלם ומקבל פרופורציות אחרות, וכן, וכאילו, את יודעת, כל הצרות המאוד גדולות שהתעסקנו בהן, הן קיימות, אבל הן כאילו פתאום קיבלו איזשהו זווית אחרת לחלוטין. באמת. ולקח לי המון המון זמן להבין את ה... את יודעת, שצריך, אין ברירה, לעשות את הדברים האלה במקביל. זה לא נעלם מהחיים שלנו, זה פשוט נראה אחרת, זה מקבל משקל אחר. אבל לקח לי הרבה מאוד זמן להגיע לשם. אמרנו, נעשה פרק, נדבר על זה. הרגשתי שאין לי מה להגיד. באמת, מה...
אפילו עכשיו, לפני הפרק הזה, הרגשת שאין לך מה...
עכשיו אני חושבת שאנחנו, קודם כל, אנחנו במקום כאילו אחר. זאת אומרת, כולנו, כל המדינה הזאת נכנסה לזה מין שגרת מלחמה שיש לה צדדים טובים וצדדים לא טובים. וחלק מהעניין הזה זה לחזור לעשות את הדברים הרגילים. אז אם בהתחלה היה שקט מוחלט ורק הישרדות הכי הכי בסיסית.
דממה מפחידה כזה היה. ככה זה הרגיש, כאילו...
כן.
היה פשוט הלם של החיים.
נכון.
הלם. אני לא חושבת שמישהו תפס בכלל שהדבר הזה קורה. עוד משהו שרציתי להגיד, אני שוב חוזרת לשמחת תורה. וואי, אני תהיתי מתי הגיע הרגע שאני בוכה, לא תמבא לי, לא תמיד בא לי, לפעמים זה פשוט קורה. ערב שמחת תורה, את יודעת, ילדים צריכים ייחודים, אנחנו לא יודעים אם הם השתתפו בתפילה, אם הם ירקדו, אם הם במקום לזרוק סוכריות ילדים אחרים, הם מבינים שצריך לתפוס אותם, כי יודעת כל הדברים החברתיים האלה שצריך כאילו להבין. וחזרתי באותו ערב בשמחת תורה, הלכנו לבית כנסת ליד הבית שלנו, שנשאר עוד מהקורונה, ברחוב, זה הרחוב הכי הכי תחתון שיש... אחד הכי נמוכים במשמונה שהיינו גרים בה, לפני חצי שנה, לפני שנה, סליחה. וזה היה כזה נוח שבית כנסת בחוץ, כאילו, לא את הקירות האלה ולא, כאילו, מושלם, בסדר? וחזרתי הביתה וראיתי את הילדים רוקדים והכל וזה. אמרתי, וואי, איזה ערב שמחת תורה טוב היה לי, מזמן לא היה. אני אומרת לך, בחיי הכי נועם, זה, זאת המחשבה, באמיתי, כאילו... כמו איזה סרט, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
את מספרת את זה, ואז אני חושבת תוך כדי...
אני מדברת לך, ואני באמת לא מינה שהיה לי את זה, כי באמת אין לי את זה מלדים.
זה נפילה חלקה.
אף פעם, בשום צורה, בשום זה. תמיד הבית כנסת זה אישו. תמיד זה מבאס. תמיד האינטראקציות זה על הפנים. תמיד, באמת, זה צביטה בלב. אנחנו יודעים את זה, שהם מנסים קצת לתקשר עם ילדים, והם לא מבינים מה הם רוצים, וזה... וזה פשוט היה ערב שהרגשנו כאילו חלק. אנחנו מדברות, אנחנו שומעות תקיעת שופר ככה על האווירה, שממחישה לנו באמת שכמעט עברה שנה. אז אני אומרת, כאילו, הדבר המטורף הזה שהערב שמחת תורה, וכל כך שמחתי, והייתי טובה ושמחת לב וזה, ובאמת למחרת הבן שלי, הגדול, קם מוקדם בבוקר, ופשוט העיר אותי, הילד שלי העיר אותי, אני לא התעוררתי, כאילו, הוא קם ראשון, והוא קלט, והוא בא, ואני לא, קח לי זמן להבין שזה,
לא אמרתי. התעוררת כאילו מהזקות?
לא, הוא העיר אותי.
הוא העיר אותך
מהזקות? כן, הוא אמר, אמא, אבא, קומו, הייתה הזקה, זה היה 6 בבוקר. עכשיו, את יודעת, בואי, אנחנו לא רגילים להזקות פה, אנחנו לא באפרט.
זה היה כמעט 9.
לא.
מה, אנחנו גורים באפרט, לא בדרום.
אני זוכרת שזה היה מוקדם, ממש. לפני 7.
לבדוק את זה.
לפני 7 אני גם רבתי, ואני שומרת שבת, אבל גם הסתכלתי אז במחשב. את יודעת, חשבתי שפרצה מלחמה, באמת פרצה מלחמה. פרצה? כאילו, אבל זה כל כך לא צפוי הדבר הזה. זהו, בהתחלה בעלי, כאילו, יותם אמר לו, תקשיב, יכול להיות שזה אמבולנס, אז אמרתי לו, הוא מבדיל בין אמבולנס לבין הזקה, אני לא חושבת שהוא מתבלבל. עודנו מדברים, רגע, זאת הזקה מוקלטת, רבותיי, לא אמיתית. לא, באמת, כאילו, עודנו מדברים פשוט, וגם לא היה לנו אז ממד. בקיצר, כמו שאת זוכרת שהיה את החילוץ של השבועים, ואמרו נטפליקס עושה מנוי לישראל, כאילו, מרוב שהעלילה פה מטורפת, אז זה באמת, אנחנו באמת חיות לנו באיזשהו סרט, סרט אחר, אני לא יודעת אם הקורונה נראית פריירית לידו, אבל זה שונה. זה שונה.
זה היה בדיחה פתאום. אוו, יש וירוס.
לא, זה היה קשה, אני לא אומרת.
זה היה, אבל עכשיו...
אבל זה לא, זה באמת, כאילו... נכון. בלתי, אי אפשר להשוות.
כאילו, את מספרת על ערב שמחת תורה, אין לי מושג מה עשינו בערב שמחת תורה.
את לא זוכרת לפרטי פרטים? אני לא זוכרת את הכל. וואו, יש לך בלקאוט, כאילו, ממש.
אני חושב שהיינו בבית, אני לא יודעת אפילו אם הלכנו איתם הילדים בבית או לא, או מי הלך, זה תמיד עניין. בבוקר כל הילדים היו בבית, והאיש שלי הלך לככה תפילה מוקדמת, אז ככה שבכל האזעקות היינו לבד, הסתבר כי הקדמה טובה, כי אחר כך היינו כל הזמן לבד. זהו. אני רק זוכרת שהסתכלנו בחלון באיזשהו שלב, ככה, ורואים מה יש לנו בפסט, רואים את כל העירותים, וזה מאזור, האמת לא יודעת מה רואים שם.
עירותים, בואי, כפרים, כפרים, אני פחדתי ש... לא יודעת מה, הולך... אין לי מושג, פחדתי, אולי הולכים לכבוש אותנו, אין לי מושג, אני באמת, כאילו, הסתכלתי, ראיתי מרחוק כזה את כל הכפרים פה ליד וזה.
ואת אומרת... מתוך כמות?
לא, את כאילו, אני הרגשתי שיש מצב שהכל מתפורר. הסתכלתי על אותם, הסתכלתי על ילדים, ואמרתי כאילו, וואלה, כאילו אמרתי, אז ככה זה מרגיש, כאילו,
וואי וואי.
אני הייתי, עכשיו אני מבינה את זה, שזה מה שעבר לי. אני גם חושבת שכולם סביבנו, אף אחד לא עשה עיבוד של זה, ואני חושבת שיש לנו, כנראה איזושהי טראומה משנית מהסיפור הזה.
ברור.
שלא נדבר על התמונות שרצו והסיפורים ואנחנו יודעים.
אני חושבת שכאילו, אנחנו עמדנו במרפסת וראינו את הירוטים מרחוק, ואז ראינו בחור דתי, בבירור, עם ציציות וכזה, עם מדים ותיק ונשק, הולך כאילו לכיוון התחנת אוטובוס, הטרמפיאדה. כאילו, זה עשה לי פלשבק כזה של סיפורי מלחמת יום כיפור.
ממש יום כיפור, וואו.
וכאילו אמרתי, אוקיי.
גדלנו על זה, כאילו זה היה נראה לנו רחוק, נכון?
והיה ברור כאילו שהוא דתי, כי הוא היה לבוש עם מלא מאפיינים דתיים, זאת אומרת, זה לא הנורמה שלו ללכת ככה בשבת, ואמרתי, משהו פה כאילו ממש ממש מוזר. זהו, ואז את יודעת, טלפונים, וצחי כבר התחיל לקבל הוראות מתי להגיע וזה, ובעצם, את יודעת, הוא הולך, הוא מתכונן ללכת איזה כמה שעות עד ש... והילדים כאילו, מה אומרים להם בכלל?
מה עשית? מה הם מבינים? היה לך זמן להכין אותם, להגיד להם משהו?
אני לא זוכרת מה עשיתי.
אתם מיד הבנתם שהוא הולך למילואים? כן. איך שזה פרץ?
לא, לא יודעת, כמה שעות כאילו. כן. הובן שהמצב, אני זוכרת שהיינו אומרים ללכת לאכול אצל חברים, ואת יודעת, הזקות, אז כאילו לא ידענו מה לעשות, ובאיזשהו שלב החברים הגיעו לנו הביתה, כי גם בית כנסת שהם היו בו נסגר, ואז הילדים היו עסוקים בלתכנן את הדרך הכי קצרה להגיע אליהם הביתה, הם גרים ממש, ממש קרוב, אבל כאילו, איך נהיה הכי מוגנים במשך הרבה זמן, ואז אחרי שכנע שזה בסדר, ונגיע בזמן, והם רצו, פשוט רצו כל הדרך, אחר כך, עד שחזרנו אותם הביתה, גם לקח זמן. זהו, ואחר כך באיזשהו שלב הוא התארגן, והלך, והיה צריך לא, הוא הלך למחרת בבוקר. אוקיי. הוא הלך למחרת בבוקר, והיה סצנה פשוט הזויה של, אני צריכה להיות בזום של העבודה, שאני עובדת במחרת.
גם העבודה, אצלנו עבדו, ממש. גם אני עובדת שלי, עבדו עם הילדים בבית. אז כל השבועיים האלה שעוד לא...
אז היינו בזום של העבודה, של כאילו איך מתארגנים למצב חירום החדש, והוא כאילו אורז ומתארגן לו, והילדים, מה איתם? וזהו, ותת, יש לנו כך הרבה רמות הבנה שונות אצל הילדים, וכאילו לחשוב על כל אחד מה נכון. הוא צריך, מה הוא יכול להבין בכלל, בכל הדבר הזה שאתה לא מבין לקראת מה אנחנו הולכים, חוץ מזה שזה גדול.
אנחנו רק נזכיר למי שמצטרף אלינו פעם ראשונה, או שכח, או נכון. לא זוכר, שזה אותו דבר בערך, שיש לך שני ילדים על הרצף, נכון. אוטיסטי, עם כל המשמעות של זה, עם כל מה שזה אומר, כל ההתמודדות.
נכון, אחד בתפקוד בינוני נאמר, ואחד גבוה, וגם ילדה קטנה, בלי הבחנה, אבל עדיין צעירה מאוד. וכל אחד מהם פשוט נורא נורא שונה. גם מבחינת רמת ההבנה והיכולת תלת, לאבד ולדבר, וגם מבחינת התפקוד, לקחת את הגדול לממד, זה עניין. אחר כך הוא התרגל, כן? אבל כאילו בהתחלה, ממש להסביר לו שנכנסים וסוגרים ומה עושים.
זה גם בניום, אין כאן שום הכנה, שום זה. נכון. הכל פשוט קרה מעכשיו לעכשיו, בלי שום דבר. אנחנו יודעים שילדים על הרצף האוטיסטי, כאן זה חשוב כל דבר לתווך להם, ולהכין אותם ולהתכונן לזה. והאנרגיות שאני עובדת בעמותת קשר, הבית של המשפחות המיוחדות, והגיעו לנו המון המון סיפורים של ילדים צריכים מיוחדים שלא הסכימו להיכנס לממד. ממש בקטע של סכנת חיים. והיו הורים שהתלבטו אפילו עם העיר את הילדים, כי אמרו, הם גם ככה לא, הם לא הסכימו, כאילו, דעתי, אם הילד גדול, לא כל ילד אפשר פיזית לקחת ולהכניס לממד. אגב, לא כל בית יש לו ממד, צריך לזכור את זה. אני לא זוכרת מה האחוזים, יש אחוזים ניכרים בלי ממד.
נכון. זוכרת, שהתחיל אז, כל מיני סיפורים על באמת, על האנשים גיבורים בעוטף, שאני לא זוכרת את השם, אנחנו צריכים למצוא אותה, איזה אימא שיש לילד מיוחד, ואיך היא הייתה איתו בממד את כל השעות הנוראיות האלה, לא הפסקתי לחשוב עליה, הייתי שומעת את הסיפור שלה בריפיט, ואומרת, איך הם עשו את זה, איך? כאילו, באמת מטורף. ואז עשיתי הכנה. הסתכלתי על הילדים שלי בקור רוח, ונתתי להם תפקידים. אז הגדול הוא בן 11 וחצי נאמר, אבל באמת, כאילו, צריך לגרור אותו לממד. האמצעי הוא הפעיל יותר, הוא גם על הספקטרום, תפקוד גבוה, אבל הוא יחסית, כאילו, משתף פעולה. והקטנה הייתה בהיסטריה מוחלטת. אז ממש עשינו תרחישים. אמרתי לו, אחר כך בהמשך, אתה תהיה אחראי על החלון, עשינו לאמצעי, עשינו תוכנית, איך הוא יסגור, אימונים, איך הוא סוגר,
הייתי לבד. בכל הדברים ההתנהגותיים האלה,
תקשיבי,
פשוט ספצית,
לא היה ברע, ידעתי שאני לבד איתם, בסדר? אמרתי, אני על הדלת, גם באמת, אני מזכירה לך, שהיה פה לחץ של, לא יודעת מי יפלוש מאיזה כפר מסביב.
נכון, נכון, זוכרת שישבת אצלי, ואמרת, אולי מישהו כאן, מה זוכרת את זה?
אז התכוננו, אז היה לנו, עדיין יש.
פחדנו לשבת עם חלון פתוח, כאילו, זאת הייתה התחושה.
אז עשינו תפקידים, וכאילו, הקטנה הייתה צריכה לשעשע את הגדול, כדי שהוא לא יתרגש, ויהיה בפנים, ואחד אחראי על החלון, ואני על הדלת עם כל האביזרים, וכאילו, התכוננו, ממש, ברמת חזרות. והדרכה, אם צריך לברוח, אז מאיפה? ממש, תכנון. הלכתי עם האמצעי, נראה לי אני ממש אשמה בחרדות שלו. הלכנו, ממש תכננו. מה עושים? כי אמרתי, אתה צריך לעזור לי. אין כאילו אופציות פה.
זה לא נשמע שאת אשמה בחרדות, זה נשמע ש...
אחר כך, את יודעת, אבא שלהם ככה הלך לעיסוקים חשובים. והיינו לבד, ובהתחלה גם היה, לא היה לימודים, נכון? זה, לא זוכר כמה זמן זה לקח.
כן, אני זוכרת מצוין, שבועי.
זמן מה?
זה קטע, בדרך כלל אני זאת שמתחיקה, זה קטע, אני ממש זוכרת.
תרבבו לי הזמנים, אני לא זוכרת מה.
וואי, ממש. זה רק מראה כמה אני חושבת היית במוד הישרדותי.
אז כאילו הם הגדול והקטנה היו כל אחד בעניינם, וכאילו הרבה חרדות ודיבורים, והאמצעי כל היום היה סבבה, כן, נראה סרטונים של חיילים מפוצצים דברים בעזה, והוא גיבור, ומפות, והוא היה מסביר לי בדיוק מה עושים עכשיו ואיך נלחמים. ואז מגיע הלילה, שני אחרים היו נרדמים,
והוא לא נרדם.
והיה מגיע שעת הלחץ שלו.
וואו.
ממש, לחץ וחרדות ודמעות, ופשוט היה בא לישון איתי.
כל לילה, כל לילה הוא היה ככה?
כל לילה.
וואו.
ומי הכי בסנות.
אני שומעתי ממך על זה פעם ראשונה, רק
שתראה. כן?
כן, כן.
הוא היה באמת במצוקה, והיה פער נורא נורא גדול, בין היום, באמת שהוא היה העוזר הכי, הכי טוב שלי. הוא עשה, הוא בחיים לא ככה, כן? עשה כל מה שביקשתי.
גם את אף פעם לא ככה,
עזר בהכל.
את מאוד, תדעת, את מאוד מגוננת עליהם, ולא, כאילו, את לא מרגישה שאת מעבירה להם משימות של מבוגרים, או מה שזה לא יהיה.
הרגשתי שאני, את יודעת, כאילו, אני לבד, ואין לי ברירה. מה אני עושה? איך אני מתכוננת ל... לא יודעת. בטוחה שאצל כולם היה בראש מלא מלא תרחישי אימה שונים.
אני גם אגיד שאנחנו יודעות שלכולם היה קשה, וכולם התמודדו, וכולם היו בלחץ גדול, נפשי, והיה פה אי ודאות, גם מבחינת ממש חיים ומוות, גם מבחינה כלכלית, היו הרבה אנשים שעבודה שלהם, שוב, כמו בקורונה, אבל להבדיל, פשוט נעצרה להם ביום אחד, כל הסיפור הזה של החטופים והאי ודאות והשוב
שקרו. אני חושבת שאנשים שעברו טראומה מטורפת באותו יום, וכאילו באמת, באמת, מה שעבר עלינו, זה כלום. זה באמת כלום. אני חושבת שלקח הרבה זמן להבין שגם עם זה צריך איכשהו להתמודד, ושגם לזה צריך לתת מקום, אבל לקח לי הרבה זמן להגיע לשם.
מה, להרגיש שהטראומה
זה כלום? להעיז שקרה לנו גם משהו, ושאנחנו לא רק...
זה מה שבאתי להגיד, אני חושבת שבאמת אנחנו כולנו באיזשהו מקום, באיזשהו PTSD, באיזשהו פוסט-טראומה, או לא פוסט, אנחנו אפילו עדיין בטראומה, כי האירוע ממשיך, והאירוע מתנהל, והמראות, והסיפורים, ובאמת, זה מזעזע. ואני חושבת ש... בעיניי יש חשיבות לקול שלנו כאימהות מיוחדות לבוא ולומר, נכון, אנחנו לא היינו באף אחת מהחזיתות, ואנחנו לא מכירות מישהו בסדר, קשה להוציא את המילים מהפה, לא מכירות מישהו מדרגה ראשונה שחלילה נהרג או נרצח או מה שזה, כן, או נפצע קשה או נפצע בכלל וזה, אבל עדיין אנחנו פה, והכל פה מאוד קרוב, מה זה? מה זה עזה מפה מבחינת קילומטרים? זה כלום. מה זה הצפון? זה כלום. כי אנחנו מדינה פצפונת. אגב, אנחנו גם גרות באזור שהוא מוכה וידוע פיגועים, לצערנו הרב.
נכון.
לפני שבוע הייתה כאן מכונית תופת.
אתמול. למה לפני שבוע?
אתמול גם. הנה, את רואה, זה משהו שעבר לידי. הנה, בשידור חי. וואי.
איך היה? וואו. כל הכביש היה סגור הזה, שלוש שעות.
אני, כן, וואו. זאת אומרת, זה לא עובר לידינו, אני חושבת שאנחנו ממש, אני מרגישה באיזשהו מקום בתוך האירוע, אני לא עומדת את זה, לא חלילה כדי להקטין אף אחד שהוא, את יודעת, ממש בפנים, או כל מה שקשור למי שכן, בעלי לא מגויס, אז מי שיש לה, ברור לי, אני מעריצה את המילואימניקים, את נשותיהם, את משפחותיהם, את ה... באמת, אני אקח שם כתבה...
שלמדנו שיש מלא סוגים של התמודדות.
לא, ברור, אני רק אומרת, אני חושבת שבסוף כל אחד יש לו את ההתמודדות שלו. ואגב, זה משהו שחשבתי אותו לפני המלחמה, זה משהו בעיניי באמת כאג'נדה לחיים בכלל. אף פעם לא חשבתי שבגלל שאני אמא מיוחדת, אז אני סובלת או מתמודדת יותר ממישהו. אני תמיד הייתי אומרת, ההתמודדות שלי היא אחרת. ויכול להיות שעכשיו זה שונה, כי זה באמת מאוד מאוד קיצוני, ויש באמת מצב שזה... בואי, יש אנשים שהרבה יותר סובלים, ואי אפשר להשוות. אבל אני חושבת ש... יש משהו חשוב בלבוא ולהגיד, זה לגיטימי שהיה גם לנו מאוד מאוד קשה. זה לגיטימי להגיד שאנחנו כמעט מיוחדות, הייתה לנו את ההתמודדות הייחודית שלנו.
זה אולי עכשיו אפשר להגיד.
ואני חושבת שזה מבחינתי הבוטום ליין, שורה תחתונה, הכי חשובה שבאיזשהו מקום היה לי חשוב שתצא מהפרק הזה. לא כי זה יותר חשוב או יותר קשה או יותר עצוב, אלא כי זה פשוט שם, כי יש פשוט... מאות אלפי הורים בישראל שהם תחת הסטטוס הזה, ואני חושבת שבזמן כזה שכולם מתמודדים כל כך הרבה, אז אני חושבת באיזשהו מקום שגם הסיפור שלנו הוא, לא יודעת אם פחות בולט, אבל אני חושבת שגם לנו פחות נעים לדבר על זה, כי כולם כל כך הרבה מתמודדים, כל כך קשה להם, וגם אובייקטיבית, קצת אולי קשה לשמוע את זה, ככה אני מרגישה. אז אם אני חוזרת למה שהתחלתי, אז גם עם הומור היה לי קשה לעשות. מצד שני, גם לדבר על ההתמודדויות שלי, גם היה לי לא נעים. כי אמרתי, איך אני אכתוב על ההתמודדות שלי כשיש אנשים בעזה? אז כאילו, אין שום דבר שכאילו... נכון. אבל אז יצא שאני מרגישה שאני לא מדברת על זה, וזה קשה. אני חושבת שמי שבאמת רגיל לפתוח את זה, ולקחת את זה ולשתף, זה גם חלק מהסיפור.
אני חושבת שאם אנחנו תמיד מדברות על איך זה כאילו להיות אימא מיוחדת בתוך איזושהי סיטואציה, אז גם פה הקשיים, את יודעת, האינדיבידואליים של הבעיות מהסוג הזה, הם היו מאוד מאוד ברורות. בסדר? זאת אומרת, אני זוכרת שקצת טיפה כאילו התחילו כל מיני התארגנויות כאלה, ויש פה צוות צחש מטורף, והתחילו לה באמת מלא מלא דברים ממש יפים. איך לדאוג למשפחות שלא יודעת, שמגויסים אצלם, כל מיני דברים כאלה. ומצאתי את עצמי, את יודעת, מרוקנת ממאגר העוזרים שלי.
ממש כי, ממש מזדה עם זה.
כי יש גבול ממש. כמה אפשר לנצל נכון, את ההורים שלי. נכון. וכאילו, לבד. וילדים בחרדות שבאמת לעזוב אותם זה טירוף. וכאילו, יופי שיש פעילות לנשות המילואים ניקים, אבל כאילו, איך אני אלך?
צריך להגיד שהרבה תמיכה קיימת ומדהימה לנשות המילואים ניקים, לא תמיד מדהימה. למישהי שיש את מילואימניק ויש לילדים
לא, צריכים... כל כך הרבה כוונות כן, לא, כאילו... מדהימות, ואז אומרים לי, אז נמצא לך בייביסיטר. ואני כאילו אומרת, זה לא יעזור. כאילו, איזה בייביסיטר ימצאו לי? והיא פשוט תבוא ותהיה איתם, וזה פוף יעבוד ואני אלך.
זוכרת שדיברנו על זה ארוכות, כאילו, ניסיתי לחשוב איתך ביחד על כל דרך אפשרית, בכל זאת קצת לשחרר אותך.
זה היה באמת, כאילו, אז היה. לא היה כלום. לא יודעת מאיפה להתחיל, ובאמת ההורים שלי קראו את עצמם. אבל מה, אני אבקש מהם לבוא עוד פעם בשביל שאני אצא בערב? לא, אז פשוט לא. וזה לקח המון המון זמן עד שעזתי, לא יודעת, כאילו להגיד, וואי, אני חייבת לעצמי את השעה בחוץ כדי לנשום, כדי שיהיה לי כוח לכל הדבר הזה. כדי שאני אוכל להתמודד.
וגם עבדת כל הזמן הזה.
חזרתי לעבודה באיזשהו שלב, אבל הייתי נוסעת למשהו ככה ממוקד. ואימא שלי, שבאמת איזה תזמון, יצאה לפנסיה באוגוסט שלפני, אז היא הייתה ממש מגויסת, אליי, כן? החליפה את האיש שלי, באמת, עזרה לי ללא הפסקה, אבל את יודעת, כל הזמן, כאילו, כמה אפשר לבקש?
כן, בסוף זה גם לא אותו דבר, כמו איש, כמו אבא.
לא, זה בוודאי, החוסר היה הרגשי, כאילו, גם שלי וגם של הילדים, אמא שלהם היה מאוד מאוד ברור. אני חושבת שכאילו מה שמלווה אותנו הלאה, כי הדבר הזה התאזן, נגיד הסבב מילואים האחרון, שנגמר עוד כמה ימים, היה יותר רגוע. זאת אומרת, גם כי יש מסגרות והכל סך הכל בערך מתנהל, וגם כי הוא במשמרות, אז הוא הולך ובא, זה יותר קל. אז יש בלגן בהתארגנות, אבל סביר, כן? כאילו, בוא נגיד, יחסית בשליטה, למרות שזה היה באוגוסט, וזה לא היה קל בכלל, אבל זה היה יותר טוב ממה שציפיתי שיהיה. אני חושבת שמה שמלווה אותנו עד עכשיו, באמת, זה ההתמודדות של הילדים, שאני מניחה שלכל ילד יש את החרדות שלו, ואת מה שזה עשה לו. אני מרגישה את זה בשני דרכים. אני חושבת שעל הגדול שלי, באמת, כאילו שהוא פחות מדבר, אז יש לו כל מיני אמירות כאלה, כמו זה הזקה, לא תהיה הזקה, כל מיני דברים ש...
וואי, ואז הוא חוזר על זה כל הזמן בטח,
לא? לא, אבל הוא כל הזמן, כן, כי הוא שואל.
כל הזמן שואל.
הוא שואל, עכשיו יש, לא יודעת, הולכים לעשות משהו כזה, והוא שואל אם יהיה או לא יהיה, יהיה בית ספר, פתאום אין בית ספר, נכון? היה עוד טילים מאיראן, כן, אין כן. בית ספר. איך תסבירי לו מה קרה, למה באמצע הלילה, כאילו כולנו במקלט, שזה החדר שלו, ובלגן. ואז הוא כאילו, יש לו פרייזים כאלה, זה מלחמה, זה שזקה, לא הולכים לבית ספר. כאילו, כל העובדות כזה, שזה נורא חמוד ומצחיק. יש לו
פרשנויות של האירוע.
זה כאילו נורא חמוד ומצחיק, אבל זה גם נוראי. כאילו, למה הוא יודע להגיד את זה בכלל?
נכון.
ויש את מספר 2, שהוא, נכון, הוא יעשה לך איך מפות צבאיות כאלה, והסביר לך על הכוחות.
לא מכירה את החלק הזה אצלו.
הוא מחזק ממש.
צריך פעם לראות.
ההיסטוריון החוקר, אני יודעת.
זה קורה לי איתם בגן חיות שהם הולכים רק עם המפה, ואז אני כזה מצטערת על הרגע שהם לקחו מפה, אבל לא משנה, סתם זה הזכיר לי את ההצמדות שלהם לאיזה משהו, כאילו, ואז הם לא עוזבים את זה ומדברים על זה כל
הזמן. כן, זה הדרך שלו, אני מאמינה כאילו להרגיע את עצמו ולהתעסק בדברים האלה. אבל אז כשמגיע, היום זה יותר טוב, כן? הוא עובד על זה מאוד מאוד קשה, אבל כאילו שמגיע הלילה והכל הסחות דעת ככה, משתתקות, אז פתאום הכובד הרגשי של כל הדברים האלה, הוא נורא נורא כבד. וזה ילד שהתפקוד שלו באזעקות ובאירועים כאלה היא כאילו 200, בסדר? זאת אומרת, היינו פעם אחת בדרך, בתוך היישוב, נסענו להביא את הגדול מאימא שלי, והיה אזעקה, ועצרנו, סתם איפשהו, וידעתי שיש שם איזה חברה של אימא שלי שגרה שם, אז אמרנו, נרוץ לשם, אז אמרתי להם, אני הולכת לעצור את הרכב, אתם תצאו, ונרוץ. והקטנה הלכה ונבזזה ונפל לה דברים ובכי ובלגן וזה, והילד היה לו ארטיק ביד, הוא יצא, הוא סגר את הדלת, הוא רץ עם ארטיק ככה.
מגיע איתו שלם.
מגיע איתו שלם, לממד, ישב שם, סיים את הארטיק, כולו נקי, והקטנה יצאה בלגן וארטיק מעל המדרכה, ובכי גם מהזקה וגם מהארטיק, וזה, זאת אומרת, אני אומרת, רמת התפקוד שלו בזמן הלחץ היה מושלם. ואז מגיע הלילה, והתפרקות של, של באמת חרדות. אני זוכרת שבאיזשהו שלב עלינו על זה, שמה שיחסית הרגיע אותו, זה סרטונים של חיילים שרים בעזה. זוכרים את התקופה?
האמת שזה באמת מרגיע. צריך לעשות...
אז היינו, היה לי אוסף.
צריך איזשהו פרק רק עם סרטוני חיילים שרים.
אז היינו אוספים אותם, היינו אוספים, ורואים איך הם שרים לפני הכניסה לעזה, או לא זוכרת, כל מיני כאלה, זה היה מרגיע אותו. אמרתי לו, תראה איך הם מאמינים, ואיך הם שמחים, ואיך הם בשבילנו, וזה היה כל כך אירוני וכל כך נוראי, אבל זה מה שעבד לו. ואז מצאתי שזה גם עוזר לי להירגע, קצת טיפונת לרגע, אבל זה עוזר. אבל זה,
בוא נגיד... הם כמו חיילים שלנו, אין, באמת. תחשבי על זה שהם צילמו את הסרטון, והם לא יודעים לאן זה...
זה מדהים.
ופתאום הסרטון הזה מגיע אלייך עם הבן החמוד שלך, וזה עוזר לו להירדם, ובכלל צילמו את זה שם ב... את יודעת, בעזה, וזה מדהים, הקשר הזה, זה ביניי משהו כאילו מיסטי. בכל זאת אנחנו לא נברח מהפיל בחדר, סתם, לא באמת פיל בחדר, אבל יש משהו שרציתי להגיד לך, פחות יותר מתחילת המלחמה.
אוי, לא.
לא לדאוג, לא לדאוג.
פסיק להקליט.
לא, מחשבות, כן, אפשר תמיד לערוך ולהוציא, אבל אנחנו לא נערוך ולא נוציא. זה רק אני ואת וכל עם ישראל, מה שנקרא.
היית רוצה. היי סבתא. אבל
נפרגן לעצמנו שיש לנו מלא מאזינים. אני חושבת שכן פרצה המלחמה, ואז הרגשתי ככה שנעלמת, וכמובן הבנתי את זה, ולא... אין לי שום זכות, את יודעת, לא להתלונן ולא שום דבר. אני חושבת, ברמה אישית היית מאוד מאוד חסרה לי, גם בהקשר של המלחמה, גם בהקשר שכל הזמן הרגשתי שאני לא יכולה לעזור, כי מה שקרה זה שבאותה תקופה שפרצה המלחמה, אז כרגיל, את יודעת, יש לי כזה תחביב.
הדרמות ממשיכות.
יש לי ילד עם תחביב כזה לעבור בית ספר כל שנה. אז שוב הוא עבר בית ספר. גם, מבינה, אגב, גם השנה הוא עבר בית ספר, זה כבר... נקווה ששנה הבאה לא. נקשיב לפודקאסט, ואני בזאת השמות שנה. עוד שנה אני אשאר אגיד לעצמי, הוא לא עבר בית ספר, אבל הוא עבר בית ספר. גם שנה שעברה וגם השנה. אז את יודעת, כל מעבר שלו, והסתגלות מאוד מאוד קשה ומורכבת, והיו התפרצויות, כאילו ממש מהיום הראשון, עוד לפני שמחת תורה, כאילו לא קשור למלחמה. זהו, ואת יודעת, כאילו, הייתי מאוד רגילה ככה שאנחנו בכל זאת מדברות על הדברים, ואת עם עצותה נכון. חכמות, ובאמת, זהו, אז היו ככה ימים שהרגשתי שזה פחות מתאים לך, וזה, שוב, הבנתי את זה כמובן, הייתי צריכה לחשוב מאיפה אני משלימה את החסר, כי זה היה לי מאוד חסר, אבל גם ידעתי, את יודעת, אני אגיד לך משהו, אני לא יודעת אם הזוי או לא הזוי, אולי צפוי אפילו, כאילו דמיין את עצמנו, אז יש לי קטע כזה, אני חושבת שזה משהו שמאוד עוזר לי בחיים, שאני מדמיינת איזושהי סצנה ואני הולכת איתה, וזה מטורף, אבל הרבה פעמים זה קורה. ודמיינתי אז שאנחנו יושבות בפודקאסט, ואנחנו מדברות על זה, ממש דמיינת את הסצנה עכשיו, אמנם עוד לא באולפן המאמן של שרי, כן, עם הציוד המפוקשה שלי בבית, אבל כן, כאילו זה עבר לי בראש. אמרתי עצמי, אני לא יודעת אם דווקא בפודקאסט, אבל פעם אחת נרגיש אולי שאנחנו קצת אחרי זה, וקודם כל שלך יהיה קצת יותר רווח, ולא תרגישי שאת בהישרדות, ובאמת, את יודעת, כאילו, יהיה לך איזושהי באמת פניות, זה היה מאוד מאוד קשה, וגם הצטערתי נורא שאני לא יכולה לעזור, כי כל כך הייתי עסוקה איתו, מה שקרה זה שפשוט הזעיקו אותנו מהבית ספר כל הזמן.
אני זוכרת.
כן.
אני חושבת שכאילו, אולי לא אמרתי את זה קודם, אבל בעצם שכל מאגרי העזרה שלך הם כאילו נעלמים מכל מיני סיבות. באמת אני חושבת שזה היה לי נורא נורא ברור שכל אחד עכשיו הוא במשימת הישרדות בדלת עמותיו וזהו. וכאילו לא לצפות. ונעלמו אנשים מה זה קרובים. והבנתי את זה. המשקעים באו אחר כך. אבל כאילו אמרתי, זהו. גם לא היה לי מה להגיד. אמרתי לך, בלק מוחלט כאילו. אבל גם הרגשתי שכאילו זה הזמן שלי. אין לי שום ברירה פה. אנחנו נכון? משימה הכי בסיסית שיש.
של לשרוד,
כן,
לחיות.
זהו. ואז הדרישות מעצמי מאוד מאוד בסיסיות. הם כאילו מה ילדים אוכלים ושהם בבית בטוחים. זהו. אחר כך הגיעו עוד, את יודעת, משימות קצת יותר מתקדמות. אבל באמת, אני חושבת שזה הקושי, אחד הקושיים הכי הכי גדולים, שכל המעגלי תמיכה האלה שאני עבדתי שנים כדי לבנות, בשנייה הם מתפוגגים לך. ולא בכעס, הם פשוט נעלמו.
מספיק שיקרה משהו אחד כל כך גדול.
ואז אמרתי,
בפעם אחת, כמה שעות, וזהו.
נכון. ואז תראה, זה מה שאני כל הזמן אומרת לעצמי, ואני עובדת איזה שנים בטיפול של לשחרר את זה, ש... צריך לסמוך, וצריך לקבל, לבקש עזרה, ולדעת לקבל עזרה, ופתאום בשנייה את אומרת, אין, את לבד, אפילו, נכון, הבן זוג נעלם,
נכון.
זה רק את והילדים, אז מה עושים? אז זה הופך להיות מאוד מאוד משימתי, ומאוד מאוד, לא יודעת, לי זה גרם, לנטרל את כל האנשים נכון, מסביב, נכון. באמת, האנשים היחידים שהגיעו, זה ההורים שלי.
זה רשאית.
לא, גם לא הייתי במקום של להתקשר, בואו, תבואו, לא יודעת, לא יכולתי. זאת אומרת, אז זה המשימה שלי, אני צריכה לדעת להסתדר לבד, זה הרי שנים אני אומרת את זה לעצמי, רק עובדת על זה של לשחרר את זה. לא, הנה, זה למדתי את הלקח שלי, אני צריכה לדעת להסתדר לבד. אם מישהו יוכל לבוא לעזור לי במשהו, יופי, אבל אני לא יכולה להיות תלויה בזה. כנראה נוראי מבחינה טיפולית, אבל זה מה שלי יצא מזה.
אני הרגשתי שגם יש עזרה באמת שאמרת מקורות תמיכה שנעלמים. וגם הרגשתי במלחמה, אני לא רוצה חלילה, לא שזה יישמע בחייני או משהו כזה, זה ממקום טוב. הרגשתי שכאילו זה שאני אמא מיוחדת לילדים שזקוקים לי עם ההתפרצויות שלהם ואת כל העניינים שלהם במסגרות והקשיים שלהם והכל. הרגשתי שאני אפילו לא יכולה להציע עזרה לעם שלי, למדינה שלי, לחברה שלי, לקהילה שלי, כלום. כאילו, שנה שלמה, לא בישלתי למילואים ניקית, אפילו לרוחה אחת. וזה מבאס אותי, אני חייבת להגיד, זה מבאס אותי. זה מבאס אותי לא כי אני מרגישה שזה מסכנה או קורבן. זה מבאס אותי כי אני מרגישה חוסר אונים. כי אני אומרת,
אני מאוד... אתה יכול להיות שותפה גם בדבר הזה.
זה שוב יושב לי גם, כאילו הצרכים היחודים אפילו דופקים לי את העזרה שאני רוצה לתת. כאילו, את יודעת, נראה לי, אני חושבת שלא נסעתי, עיקר חטופים אולי הייתי שם פעם אחת, וכל כך הרבה פעמים רציתי לנסוע לשם. את יודעת, אנחנו מדברים על זה לראות הזדהות. סולידריות, עם ישראל, לא כל כך הרבה, באמת, כאילו דברים שם וזה. ואני לא מצליחה להביא את עצמי למקום הזה. עכשיו, זה לא בשביל תירוץ, וזה לא בשביל להצדיק, וזה לא בשביל, אני, באמת, כאילו, אני שלמה עם עצמי ב-100%, ואני בטוחה שזה התפקיד שלי, וזה מה שאני צריכה לעשות. אבל כשאת רואה את זה כל הזמן, ואת רואה את כל הנסיעות, וכל החבר'ה שנוסעים וזה, ופנסיונריות ששולחות הודעות, שהן יוצאות עם רכב לשם, ואת מתה להצטרף. ואני לא שם, גם כל ההודות של נשות, הצלחתי לנסות להתנדב לערב נשות מילואים אחד שבסוף נדחה, אני לא יודעת למתי. הלוואי, באמת הלוואי ואני אצליח, כאילו, אני גם רוצה להיות שותפה לכל המעגל עזרה ונתינה המטורף הזה.
זה כאילו גם בדבר הזה, זה הגבלות
שמותר מתפקיד. גם את הדבר הזה הורס לי, כאילו, אז זה פוגש אותי משני הצדדים, כאילו גם בנעזרת וגם... בעוזרת.
את יודעת, אני זוכרת שממש כמה ימים, 3 או 4 ימים אחרי 7 באוקטובר, אז נהרג חייל שגר כאן, ממש ממש ליד.
נכון.
אולי נזכיר אותו, זוכרת?
כן, היינו בהופעה של רמי קליינשטיין, והוא הקדיש את הייתי מצרי. הוא הקדיש לו שיר והתפרקנו, ממש, כאילו...
ואין, לא מכירה את המשפחה האישית. מה, רק מי, את יודעת, מהשכונה, בקושי. אבל הם גרים פה, הם שכנים. והייתי לבד עם הילדים והכחתי אותם. אני זוכרת שהורדנו את הדגל מהקיר, כי עוד לא היה מאגר דגלים כמו שיש היום. קילפנו אותו מאיפשהו שהוא היה תקוע בחצר, והורדתי אותם, גם את הגדול, לרחוב. לעמוד עם הדגל,
כשהם עברו,
כשהמשפחה עברה. ואני זוכרת ששני האמצעי וגם הקטנה, בסדר, הם הבינו את הקונספט, זה לא עד הסוף בוודאי, אבל כאילו הבינו, והגדול, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו.
וואו.
וכאילו, אני אמרתי לו, אני צריכה לעמוד פה. ואתה,
אתה איתי,
לא, הסברתי, אני יודעת. אבל,
וואי, זה סצנה, היא לא, אני מתעלפת.
הוא לא היה בקטע. אז אמרתי לו, אתה צריך לעמוד איתי פה. ולהחזיק את הדגל, ולא אכפת לי מה.
אני אומרת לך, זה אין במאי בעולם שיכל לכתוב את הסצנה הזאת.
כאילו אמרתי לו, זהו, לא משנה, אתה צריך לעמוד פה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו.
וואי, יואו.
לא יודעת איך זה עבר. זה עבר אחרי שהשני האחרים הלכו לחפש תרחיש מילות למקרה שיהיה הזקה, אז הם מצאו איזו אישה, תכננו איך הם הולכים, אבל אמרתי, גם הקטן הזה, שהוא לא מבין, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. הוא צריך לעמוד פה עם הדגל עכשיו, ולהצדיע לחייל הזה, שאנחנו לא מכירים, אבל הוא שכן שלנו, וזהו. וזה הדבר הכי חשוב כרגע.
מה אני יכולה להגיד אחרי זה? נגמרו לי מילים.
זה רק לפעות. זה היה כזה אינסטינקט, אני אפילו לא יודעת אם זה היה טוב או לא בשבילו, אבל זה היה בשבילי, ואמרתי לו, זהו, אתה... הכחתי אותו ממש.
והוא הסכים בסוף, כאילו הוא הבין שזה מה שצריך לעשות, הוא שיתף פעולה.
הוא נשאר שם.
נשאר לי הרבה.
הוא לא נעלם. זה באמת היה... לא יודעת, את יודעת, לא יכולתי לשאת את המחשבה שאנחנו לא יוצאים החוצה. בסדר? אחר כך יצא לנו עוד כמה פעמים לעשות את זה, אבל לא איתו, ויתרתי לו בפעמים האחרות. ועוד פעם, באמת, לאנשים שאנחנו מכירים מרחוק, מדרגה שנייה. אבל אני חושבת ש... לא יודע, את המשהו הפשוט הזה, כאילו, של הסולידריות הזאת, זה באמת כל כך מעט, אבל זה מה שיכולנו לעשות. אמרתי, זה לא אכפת לי, את זה אנחנו עושים. איך אמרת? אנחנו לא יכולים לעשות הרבה דברים אחרים, בגלל שהיום יום שלנו הוא הזוי, והוא
באמת
מטורף.
באמת, כן.
והוא היה...
עדיין ככה?
הוא היה הזוי, עוד יותר
ככה,
אז.
עדיין ככה, תמיד יהיה ככה, זה לגמרי. אני חושבת שזה גם, זה גם תמיד איזשהו מאבק, אני מרגישה שהחיים לא יעברו לידי, אלא באמת להיות שותפה בהם, ולא רק אימא של, וזה באמת משהו שמלווה אותנו בזמנים שמחים. זה מלווה זה אותנו גם, גם, גם בזמנים עצובים.
זה המתודה הקבועה שלנו פה.
נכון, לגמרי. בדיוק אמרתי לעצמי שאולי יש משהו טוב בזה שהפודקאסט עצר לשנה, כי אני גם לא יודעת אם הייתי רוצה שנה שלמה לדבר עם אנשים רק על דברים עצובים ועל ההתמודדויות שלנו במובן הזה. ואולי, אני חושבת, יצא טוב שהצלחנו לגעת בכל מיני דברים בשעה אחת, כן עושים את זה וכן לנסות להצליח אולי בפרקים הבאים. להמשיך עם הנושאים שלנו, אבל אני באמת חושבת שזה המשמעותי. אני לא חושבת שאי פעם דיברנו על זה ככה, כמו שאנחנו מדברות עכשיו.
נכון.
אני רוצה להודות לך.
תודה שהתעקשת. אחרת זה לא היה קורה. איך אומרים? נחשוב ונתכונן
לפרקים הבאים. תספרי לי משהו טוב, אחרי כל מה שדיברנו.
משהו טוב.
כן, חייבים משהו טוב.
משהו טוב. אני חושבת ש... וואו. יש מלא דברים טובים, אני לא יודעת למה אני לא מצליחה למצוא כאילו משהו שבא לי להגיד ככה בפורום כזה, אבל אני חושבת שזה שאנחנו מתחילים עוד שנה, כן, גם שנת לימודים וגם שנה, כן, מראש השנה ואילך. ואנחנו, עם כל הדבר הזה שעברנו כאנשים פרטיים וכמדינה וכקהילה, אנחנו עדיין כאן. אולי למדנו שצריך לתלות את הדגל בגאון, וכולנו קנינו שרשרת עם מגן דוד לראשונה בחיינו.
נכון.
למדנו ש כאילו זה חיזק לנו איזשהו פן כזה שנעלם לנו עם השנים. והיום אנחנו נושאים את זה יותר בגלוי, ואני חושבת שזה משפיע על, על כל דבר שאנחנו עושים ונעשה בהמשך, וזה רק כל מה שעובר ועבר, אבל אולי יצא מזה הדבר הקטן הזה.
וואו.
יצא, כן, לאומי, אה?
לגמרי, מאוד. כמעט לאבי דאבי, אבל עוד נשאר לך, לא... עוד נשאר לנו הלא להביא דבי מידי, אז אנחנו בסדר.
רק עליי, אני יכולה להיות...
טוב.
תודה רבה.
תודה לך, אנחנו ככה נעצור פה. אני רוצה להגיד תודה רבה שהייתם איתנו. אני חייבת להגיד שאני הרגשתי את המאזינים שלנו כל השנה, אפילו שלא שחררנו פרק, גם בהתעניינות, כמו שאמרתי מקודם, וחשוב להגיד, אפילו שלא נפגשנו פיזית, אבל חשבתי עליכם במהלך השנה, וחשבתי מה אתם עוברים כל אחד, ואני מקווה שפעם יצא לנו אולי גם להיפגש בפנים אל פנים ולשמוע. אני רוצה להודות לך אחי נועם, תודה רבה.
תודה לך, תועץ.
היה תענו כתמיד, ואנחנו נאמר תודה רבה לשרית גרין, שמקליטה ועורכת לנו את הפודקאסט באולפן שלה, מהמם. אז תודה רבה שרית. אנחנו נעלה את הפרק הזה כמובן לכל הפלטפורמות, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו. בפייסבוק, יש לנו גם קבוצת וואטסאפ לעדכונים על הפודקאסט, אנחנו נשים כמובן קישור, ואנחנו כמו תמיד נשמח מאוד מאוד לשמוע את התגובות שלכם.
מחכות לכל פידבק שבא לכם לתת לנו.
לגמרי, אנחנו נעז ונאחל לנו שנה טובה.
שתהיה טובה יותר מהקודמת.
חד משמעית. אז להתראות.
תודה.